שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום יום שלישי של השבוע, ואני איתן אבריאל. הסיפור הגדול של השבוע בשוק ההון הישראלי, נכון להיום כמובן, הוא המסע ומתן למיזוג בין שתי בתי ההשקעות הגדולים ביותר, בית ההשקעות פסגות מצד אחד, ובית ההשקעות אלטשולר שחם מהצד השני. מיזוג כזה ייצר מפלצת פיננסית שתנהל נכסים בהיקף של יותר מ-350 מיליארד שקלים, יותר מכל גוף אחר, ולכן עולות ממנו מספר שאלות. ראשית, האם הרשות לתחרות תאשר אותו, שכן חתונה כזו בוודאי תפגע במשהו בתחרותיות של הענף? שנית, למה הוא בכלל מתרחש? הרי אלטשולר שחם נמצאת בצמיחה אורגנית מהירה, ואילו הבעלים של פסגות יאלצו למכור את החברה במחיר נמוך ממה שהם קנו אותה. אסא ששון, כתב שוק ההון, ינתח את האינטרסים של כל הצדדים. בצד הכלכלי הריאלי, הסיפור הגדול של הכלכלה הישראלית השבוע הוא היקף הגירעון של הממשלה בשנת 2020, כ-160 מיליארד שקלים, יותר מאי פעם, ואחד הגבוהים בעולם. השאלה כמובן היא כיצד הממשלה תממן ותחזיר את הכסף הזה, בעיקר לאור העובדה שתצטרך להמשיך להזרים כסף לכלכלה, כסף שאין לה, גם בשנת 2021. אז מצד אחד, הריבית כיום מאוד נמוכה ולישראל יש גישה טובה לשווקי החוב בכל העולם, אבל מצד שני, הניהול הכלכלי הפוליטי בישראל הוא עדיין קטסטרופה, עם בחירות בעוד 70 יום, ללא תקציב וללא ודאות פוליטית שיהיה מי שיקבל את ההחלטות הנכונות גם לאחר שהבחירות יוכרעו. סמי פרץ, הפרשן הכלכלי, יסביר את התסבוכת הזו. רשת המסרים המיידיים וואטסאפ, שאין כנראה אדם אחד בישראל שלא עושה בשימוש, הודיע השבוע לשני מיליארד המשתמשים שלה ברחבי העולם, שהחל מחודש פברואר היא תעמיק את שיתוף המידע עם חברת האם, פייסבוק. במהלך הזה, וואטסאפ למעשה ממירה כל משתמש וואטסאפ למשתמש פייסבוק, ובתגובה נוצר גל בינלאומי של מצטרפים לאפליקציות המתחרות, כמו סיגנל וטלגרם, שכל אחת בדרכה מבטיחה למשתמש יותר פרטיות. עמיתי זיו, כתב ההייטק, יסביר את השינוי בוואטסאפ ומדוע רבים בוחרים לנטוש אותה. אם בשנת 2020 ראינו את הדולר נחלש בחול, הרי שאת שנת 2021, די בהפתעה, הוא החל דווקא עם התחזקות. אלא מה, היצואנים הישראלים לא נהנים מכל זה, כי השקל הוא המטבע החזק בעולם, והוא מתחזק מול כל המטבעות אפילו יותר. אנחנו שואלים לכן את מודי שפריר, אסטרטג ראשי בבנק מזרחי טפחות, מה עוד יכולים היצואנים לעשות, אולי יחד עם המדינה, כדי להגן על ההכנסות שלהם. אנחנו מתחילים. שלום לאסא ששון.
שלום איתן.
כתב שוק ההון, אתמול בית ההשקעות אלטשולר שחם זרק ממש פצצה רצינית, אולי העסקה הכי גדולה, אם היא תצא לפועל אי פעם בשוק ההון הישראלי, ובא והודיע שהוא במסע ומתן לרכוש את בית השקעות פסגות. עכשיו, אם שני בתי השקעות האלה יתאחדו, הם כמובן יהפכו למפלצת ענקית ביחס לשוק כולו, שתנהל למעלה מ-350 מיליארד שקלים. שאלה ראשונה, האם רשות התחרות, במונחים של מה יקרה לריכוזיות בענף הזה, בכלל יכולה אפילו לשקול לאשר עסקה כזו?
זה באמת השאלה, איך בדיוק תראה העסקה? כרגע עוד לא בדיוק ברור מה הם יקנו, איך הם יקנו, כמה הם יקנו. האם הם יקחו את כל הנכסים של פסגות, או שאולי הם יקחו חלק מסוים ואת החלקים האחרים הם יקרו? אבל, זה פה באבל הגדול, וצריך לזכור, בסופו של דבר יש לא מעט שחקנים בשוק ההון, זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה שני שחקנים, יש מספיק שחקנים בשוק, נכון שהזוג הזה מצמצם שחקנים, אבל ברשותך, תחשב לי להראות לך זווית נוספת. חברות הביטוח, שהם היום השחקן העיקרי בשוק ההון, גם בתחום חיסכון ארוך הטווח, גם כמובן בכל העסקאות, בכל התשתיות, תמיד הולכים לחברות הביטוח, כי הם הכסף הגדול. פתאום יעמוד מולם שחקן נוסף, רעב, פרטי, שלא מחויב לכל מיני רגולציות כאלה ואחרות, שגם עם זה תפש בה ותכף לדבר על זה. 350 מיליארד שקל. יכול לתת להם פייט, גם לטובתנו, לצרכנים, בתחום חיסכון ארוך הטווח. יש פה גוף יהיה, בהנחה שהעסקה אחרת יצא לפועל וכו וכו, שיוכל לתת להם פה פייט, הן לניהול הכסף, והן לכניסה לעסקאות, לתשתיות, למקומות שעד היום רק חברות הביטוח נמצאות שם, שבהחלט יוכל לבוא לטובתנו.
בואו ננסה לנתח שנייה את האינטרסים של שני הצדדים לעסקה בשלב זה התיאורטית הזו. למה זה בעצם בכלל מעניין את אלשולר שחם. יש לך גוף שצומח אורגנית בצורה מאוד מהירה, הוא הציג תשואות מאוד טובות, הכי טובות בענף בעשור האחרון, אולי קצת פחות בחודשים האחרונים, אבל באופן כללי הוא הצטיין בכל מה שהוא עשה, הוא זכה לכניסה מאוד גדולה של כספים, צמח מאוד מהר, הנפיק חלק מהפעילות בבורסה, בעצם המצב שלו פנטסטי, למה הוא צריך לשלם כסף בשביל לרכוש חסכונות, שבעצם זורמים אליו כמעט באופן טבעי, בלי שהוא יתאמץ.
אז זהו, באמת, רק כדי לסדר את המספרים, אלשולר הגיע בשנה שעברה נטו, 27 מיליארד שקל. כלומר, בקצב הזה הוא יצטרך סדר גודל של 7-8 שנים להגיע לממדים שהוא מבצע בעסקה אחת. כלומר, יש פה את מימד בזמן שאלשולר מקצר על ידי העסקה הזאת. כלומר, הוא אומר, שוב, ובהנחה שהוא ימשיך להיות טוב וכו וכו וכו, שזה עיקר הכספים שכרגע באמת נכנסים אליו, אז פה באמת נקצר את הזמן, וגם אם תהיו לו תקופות פחות טובות, עדיין יהיה מאוד רווחי עם מחצים מאוד גדולים. שיבה שנייה, הייתי קורא לה סגירת חשבון קטנה. אני לא יודע אם אתה זוכר איתן, אבל לפני הרבה מאוד שנים, עד שהוא רצה להתקבל כחבר בורסה. ובין היתר, הן הבנקים, הן חברות הביטוח, וגם מתי השקעות הפרטיים בהובלת פשגות בזמנו, לא ממש רצו שהוא יתקבל כחבר בורסה, ולמעשה הצליחו למנוע את הכניסה שלו, ועכשיו הנה, הוא הופך להיות השחקן הכי מחוזר בשוק, ברור שהוא מצליח להיות חבר בורסה, לא תהיה לו שום בעיה, הוא גם קונה חבר בורסה, בהנחה שוב שהעסקה תצא, קונה את חבר הבורסה פסגון, כלומר הוא בהחלט נכנס פה בדלת הראשית, ביג טיים, אחרי שנים שלא רצו אותו, אז פה באמת יהיה איזושהי סגירת חשבון קטנה, אבל זה פחות קריטי. אני חושב שבעיקר זה באמת ההבנה של אלשולר, שיש לו פה הזדמנות לנצל את הלחץ של אייפקס, של אייפקס כבר חלקה בפסגות קרוב ל-11 שנה, והבינה שהיא לא תימלט מהמימוש ההפסד בפסגות, ואם כבר הבנו השלמנו עם ההפסד, אז בואו נעשה עסקה כמה שיותר מהר, ונסגור, והוא בהחלט מנצל את זה כדי לקנות פה הרבה נכסים, בסכום, אני לא אגיד שזה גול, כן, אבל חוגן.
אז בוא נדבר באמת על המחיר. קרן אייפארק מנסה כבר למעלה מ-5-6 שנים, אולי אפילו יותר, למכור את בית ההשקעות פסגות. אני לא יודע כמה מסעים ומתנים היא ניהלה בעבר עם גופים כאלה ואחרים, אבל היא לא הצליחה לבצע את העסקה, היא לא הצליחה לקבל את המחיר שהיא כיפתה לקבל. כמה בעצם שולם על פסגות במקור על ידי זווית יוסף ואייפארק?
בסופו של דבר, פסגות שילמה סדר גודל של 2.5 מיליארד שקל, קיבלה דיווידנדים סדר גודל, שוב, המספרים המדויקים, אנחנו ממש יודעים אותם, סדר גודל של 500 מיליון שקל, כלומר היא שילמה סדר גודל של נטו משהו כמו 2 מיליארד שקל, יש שם חוב של 0.5 מיליארד, עסקה סביבה 1.5 מיליארד, מוציאה אותה עם הפסד לא נעים, אבל אפשר לזלוח.
גוף כל כך גדול שינהל למעלה, דיברנו על זה, 350 מיליארד שקלים, לא מאבד הרבה מיכולת הגמישות שלו בניהול השקעות. אנחנו יודעים שאלשולר שחם הצליחו לעשות דברים שונים, הצליחו להיכנס לאפיקי השקעה קצת אחרים מרוב השוק, בזכות ההחלטות הנכונות בדיעבד שהם לקחו, הם הציגו תשואות גבוהות, אבל מרגע שאתה מתחיל לנהל 350 מיליארד שקלים, האם אתה לא הופך בעצם לאיזשהו גוף שכל מה שנותר לו בעצם זה לספק את המדד של הבורסה כולה, כי אתה כמעט לא יכול לקבל החלטות יוצאות דופן ומקוריות?
זאת באמת תהיה חובת הוכחה על אלשולר שחם. הם סך הכל גם היום הם מנהלים 190 מיליארד שקל, הם עושים את זה בהצלחה לא רעה, הם מטבע הדברים, הם פונים יותר ויותר לשווקי חול, שווקים שבהם 350 מיליארד שקל, שזה כן, 100 מיליארד דולר, זה שחקן בינוני מינוס, כן, בעולם הגדול, כשאתה בא עם 100 מיליארד דולר, לא בדיוק אומרים, וואו, איזה גדול אתה, אלא, אוקיי, בסדר, nice to have, בטח ובטח כשאנחנו מדברים על שחקנים המובילים כמו דלקוק שמנהלים 6.8 טריליון דולר, ולמעשה השוני העיקרי צריך להיות לעשות התאמה בתפיסת עולם חדשה, אבל בתפיסת עולם שבאה ואומרת, אני שחקן גדול, אני אומר, אין לי מה לעשות בלקנות ב-50-100 מיליון שקל באיזושהי מניה. בעצם מזה כלום. גם אם המניה תשלש את עצמה, זה לא יזיז לי את המחט של התשואה, כי אני כזה גדול. ולכן הכיוונים יצטרכו להיות כיוונים הרבה יותר יצירתיים של תשתיות, חול, חברות ענק בחול, ומטבע הדברים הם יצטרכו לעשות שינוי בסוויץ' המחשבתי לעולם הזה. כבר היום הם שחקנים די גדולים במאוד בחול, אנחנו רואים הם מחזיקו 1.7 מיליארד שקל באליבאבה, בסוני, הם בהחלט מסתכלים החוצה והם מבינים את זה. עכשיו זה באמת יהיה אתגר מאוד מאוד גדול, וכמובן הוא לא יוכל יותר להיראות ממכירת הייטק שהשקעת ב-100 מיליון שקל, ואם יהיה שווה ומנתקים אותה במיליארד שקל, כאילו פי 10 על הכסף, שזה תשואה פסיכית, אתה יודע, כשאתה נעשה 50 מיליארד שקל, והרווחת מיליארד שקל, זה לא הרבה בתשואה.
האם עובדי פסגות צריכים לחשוש? יש תסריט שחלק גדול מהם יצטרכו ללכת הביתה?
אני חושב שבהחלט יש פה תסריט שבשלב כזה או אחר כוח האדם מצומצם באופן דרסטי, ומטבע הדברים בעסקאות כאלה, המצמצם זה בדרך כלל הקונה, ולא, זאת אומרת, מי שמצמצם זה הנמכר, זה לא הקונה. אני רוצה להיות עובד פסגות, כי מה עדיף להיות עובד על צ'ולר שחם.
ברור, אז באמת בוא נחזור לשאלה האחרונה והראשונה ששאלנו ובזה נסכם. תן הסתברות לשאלה של התחרות שבכל זאת זה יאושר או לא יאושר?
לא תהיה פה בעיה מבחינת התחרות, נכון שזה מצמצם, אבל זה עדיין משאיר מספיק שחקנים מאוד אגרסיביים שיודעים לתת פייט, ראינו את זה קורה גם כשאלצ'ולר היה הורדה של שחקן כזה או אחר, לא ממש תשנה את ה... את האגרסיביות של התחרות, להפך היא פחות שחקנים על כמות קטנה של לקוחות, הופכת התחרות ליותר אגרסיבית, כי קצת חייב כדי לשרוד, לצבור עוד ועוד לקוחות. אז ככה שאני לא חושב, אני חושב שהבעיה מגיעה דווקא ממקום אחר, מי מפקח על כזה גוף? היום יש שני גופים שמפקחים עליו, רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון, ופתאום יהיה לך מונסטר כזה שמנהל כספי פנסיה וכספי זה וכספי קרנות נאמנות, וחצי מהכספים מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך, חצי מפוקחים על ידי רשות שוק ההון, יש לכל רגולטור את תפיסת העולם שלו, וזה דווקא הנקודה שיותר מטרידה אותי, של היית צריך פה איזשהו מפקח אחד שיפקח על כל הגוף הזה, שיראה הן את ההיבטים הפנסיונים, הן את ההיבטים של שוק ההון, וכן ידע להגיד מה כן ומה לא בראייה של מה נכון למדינת ישראל ומה נכון לצרכנים, וזה אולי יחייב שינוי דווקא ברגולציה של איחוד אולי, או של יצירת רגולטור שוקוני אחד שמפקח על כל על השחקנים שהולכים בינים גדולים יותר ויותר ודורשים פיקוח הרבה יותר קפדני ובלי חלוקה, אלא משהו הרבה יותר הוליסטי ומלא.
תודה רבה לך.
בבקשה, איתן. ביי.
שלום לסמי פרץ.
אהלן, איתן.
אז אתמול קיבלנו את החדשות הלא נעימות, 160 מיליארד שקל של גירעון בשנת 2020, כמעט 12%, אחת המדינות הגבוהות בעולם במונחים של גירעון על השנת 2020 שחלפה, ולא רק זה, הערכות שהגירעון הזה ימשיך ולגדול גם ב-2021, מהטעם הפשוט שיצטרכו עוד ועוד תוכניות חילוץ וסיוע למשק. אז אחד, איך יוצאים מהברוך הזה? ושתיים, למה אתה כותב היום שבעצם זו לא הבעיה הכי גדולה שיש לנו, ויש לנו בעיה כלכלית חמורה אפילו יותר?
כן, אז קודם כל 160 מיליארד שקל, כמו שאמרת, שם את ישראל במקום השישי בסלור הגירעון ביחס לתוצר, בהשוואה למדינות ה-OECD, כלומר די גבוה, והסיבה היא שפשוט נכנסנו לקורונה, כשכבר יש לנו גירעון של כמעט 4%, אז גדלנו. הגירעון לרשו עצמו, תשמע, בכל העולם אתה רואה גירעונות מאוד משמעותיים, כולם נפגעו בהכנסות, כולם הגדילו הוצאות, אז זה דבר שצריך הכל די צפוי ודי טבעי, הוא כנראה גם יקרה, לא יודע אם בממדים האלה, אבל גם ב-2021, אנחנו עדיין נראה גירעון גבוה של 8%, 7%, 9%. למה אני אומר שזה לא הבעיה המרכזית? כי בבעיה הזו אנחנו באותה סירה עם כל העולם. יש בעיה אחרת, שאנחנו לא באותה סירה עם כל העולם, והיא הסיטואציה הפוליטית, שאנחנו כבר שנתיים עם תקציב המשכי, עם חוסר יציבות פוליטי מאוד גדול, ובלי תוכניות כלכליות, רפורמות כלכליות, בלי, אתה יודע, כל הדברים שאנחנו רגילים עליהם, כשעושים תקציב מדינה, אז יש לצידו את חוק ההסדרים, ומחליטים לקדם רפורמות, ושינויים מבניים, וכל מיני דברים שהם מה שנקרא לשתול את העצים, שמהם נקטוף את הפירות בעוד שנתיים, או בעוד ארבע, או בעוד חמש שנים. את הדבר הזה ממשלת ישראל לא עושה, אנחנו יודעים במה היא כן עסוקה בשנתיים האחרונות, ולכן אני חושב שזו הבעיה המרכזית, כלומר העובדה שאין לנו כאן אופק של קבלת החלטות כלכליות שיבשרו את הצמיחה של השנים הבאות.
כן, אבל גם אתה וגם אני דיברנו על הנושא הזה יותר מפעם אחת, ואנחנו גם ראיינו כאן את הכלכלנים המומחים שמעניקים דירוג למדינות, ביניהם למדינת ישראל. הם לא היו מודאגים מהמספרים, ובאיזשהו מקום הם נתנו לנו תחושה שהדינמיקה הפוליטית פחות מעניינת אותם. מה זה משנה לנו בעצם לצורך העניין הזה, אם זה תקציב המשכי עם קופסאות, שבסופו של דבר אנחנו רואים שמדינת ישראל עושה דברים די דומים למה שנעשה במדינות אחרות, ולעומת זאת, אם תבוא עכשיו עם איזושהי רפורמה סופר גרנדיוזית, אני לא יודע מה, להחליף את כל החשמל בישראל לחשמל נקי, או לשלש את גודל המטרו, ממילא אלה לא דברים שישפיעו בשנה, שנתיים הקרובות. אז אולי, במין הפוך על הפוך, הדרך הנוכחית היא סבירה ביחס לגודל המשבר.
תראה, אין ספק שחברות הדירוג לא מתרגשות מהעובדה שיש תקציב המשכי, ולו רק בשל העובדה שזה תקציב מרסן, זה תקציב דווקא שלא כרוך בהשתוללות מי יודע מה של התקציב. חברות הדירוג מסתכלות רק על דבר אחד, על היכולת של המדינה לשרת את החובות שלה, ולמדינה סך הכל יש רקורד טוב, היא משרתת את חובותיה, היא לא סומטת חובות, ואין סיבה גם שהיא תשמוט חובות, וגם שהיא מצב הכלכלה הבסיסי הוא בסדר, יש לנו כלכלה סך הכל חזקה, עם הייטק, תעשיות יצוא, אז לא שם מונחת הבעיה. אני חושב שהבעיה היא קשורה בעיקר לשוק העבודה. תשמע, היה לנו שוק עבודה מצוין עד לפני שנה, עם בעיות, כלומר עדיין עם פערים לא גדולים, עם שני שליש מהשכירים שמרוויחים עד השכר החציוני, ואנחנו יודעים שמאות אלפי משרות התעיינו בתהליך הזה של משבר הקורונה.
ומאות אלפי עסקים קטנים שנעלמו, נסגרו, ואין להם יכולת לפתוח מחדש, אפילו אם אנחנו נבריא.
נכון, זה יכול להגיע גם ל-100,000, אנחנו נראה השנה עוד סגירה של עסקים, גם תלוי מתי המדינה תפסיק את הנשמה שהיא עושה לעסקים מסוימים, אז לאותם שכירים, לאותם אנשים שאיבדו את מקומות העבודה, אתה צריך להביא בשורה. איך אתה מביא בשורה? אז קודם כל, באמת הבשורה הכי טובה זה בוא נפתח את המשק, נהיה נחזה שיסתיים מבצע החיסונים, ואז נפסיק עם הסגרים, זו הבשורה הכי טובה. אבל זה לא מספיק, כי הרבה מאוד עסקים קרסו, והם לא יקומו מחדש. אתה רוצה שיקומו עסקים אחרים, אתה רוצה שיהיו פעילויות אחרות, ואתה גם יודע שהמציאות השתנתה במובן של כל מה שנושא, כל מה שקשור בשירותים דיגיטליים, של עבודה מרחוק ולמידה מרחוק וקבלת שירותים מרחוק. אז כל הדברים האלה דורשים, אתה יודע, אני שומע מהרבה מאוד הורים, הרבה מאוד בעיות של תפעול הזום והמון שעות שנשרפות על העניין הזה. מתישהו, אתה יודע, אם זה יעבוד הרבה יותר טוב והרבה יותר חלק והתשתיות תקשורת יהיו יותר טוב, יהיו יותר טובות, אז אתה תוכל לפנות אפילו את המשאבים האלה של הורים שעוסקים רק בליווי של ילדים כל היום ובתפעול של הדבר הזה, אתה תחסוך את הזמן הזה, וילדים יוכלו ללמוד בצורה הרבה יותר יעילה, אנשים יוכלו לקבל שירותים בצורה יותר יעילה, ולכל הדברים האלה יש משמעות על הצמיחה של המשק, גם על היכולת לייצר מקומות עבודה, מה גם שאתה יודע, יש הרבה מאוד דברים שצריך לעשות, צריך לעשות תשתיות, צריך לעשות כבישים, צריך היכולת שצריך להקים בתי חולים חדשים, יש הרבה מאוד דברים שכתוצאה מהמשבר הזה צריך לקחת מה שקרה את הדברים, את הלקחים ממנו, את הדברים הטובים, כדי לפתח כלכלה וכדי לייצר מקומות עבודה. הם לא יבואו סתם ככה רק מזה שתפתח את המשק. אתה צריך גם לעודד ולייצר תמריצים. ואגב, כל המוסדות הכלכליים הבינלאומיים מאוד מאוד עודדים את זה. קרן המטבע, בנק עולמי, OECD, וכולם יש רצפטים לשיקום כלכלי באמצעות רפורמות, השקעות בתשתיות, בחינוך, בדיגיטציה, אלה הפתרונות.
אז זהו בדיוק העניין. בוא, תלך איתי רגע עם התסריט הבא. יהיו בחירות רביעיות בעוד 70 יום. בסופו של דבר מישהו ינצח, תיווצר קואליציה וממשלה יציבה תצא לדרך. אבל אנחנו יודעים מה העמדות הכלכליות של כמעט כל המועמדים שיש לנו כרגע לכנסת, על מגוון הגדול של המפלגות שכרגע מתרוצצות בשטח, וכמעט כולם תופסים באותה מדיניות כלכלית ניאו-ליברלית זהה. זאת אומרת ש... כל קואליציה שלא תיווצר בעצם תשמור על אותה תפיסת עולם כלכלית שהייתה נהוגה עד היום בעשר שנים האחרונות. האם מלכתחילה, אפילו בהינתן ממשלה עובדת ושר אוצר מתפקד, יש שם את, בוא נגיד, ההוגי דעות, יש שם את תפיסות העולם, יש שם את הרעיונות שבאמת יכולים לבצע שינוי משמעותי?
תשמע, אתה יכול להגיד על נתניהו מה שאתה רוצה, ניאו-ליברל, כן או לא, בסופו של דבר כשהגיע משבר נורא נורא גדול, ומיליון 300,000 איש הלכו הביתה, הוא ידע שברגע הזה אתה צריך לזנוח את כל האידיאולוגיות, ואתה צריך לעשות רק דבר אחד, לדאוג להם לפרנסה, לדאוג להם לדמי אבטלה. והאיש שדווקא רצה והנהיג אפילו את תוכנית מקצבאות לעבודה, הבין שאם הוא לא ייתן להם דמי אבטלה, הוא לא ישלם לאנשים שהוא שולח הביתה, שהוא זה שסוגר את העסקים, אז פשוט הוא לא ישלוט. כלומר, היכולת שלך להחזיק בשלטון קשורה גם ביכולת שלך לייצר פתרונות לבעיות שגם המגיפה הציפה וגם קבלת ההחלטות של הממשלה. אז אם הממשלה חושבת שזה עניין של הציבור והציבור צריך לדאוג לעצמו אחרי משבר כזה, אני חושב שאין סיכוי לפוליטיקאי כזה לשגשג. יכול להיות שהוא יבחר, אבל אם הוא לא ידע לתת מענה לאתגרים שנוצרו כתוצאה מהמשבר הזה, למקומות העבודה שעבדו, לעסקים שנסגרו, אני לא רואה אותו פשוט מצליח לשגשג. בעיקר שגם השוק, כמו שאמרתי, גם מוסדות הבינלאומיים, שאתה לא יכול להגיד שמוסדות סופר-סוציאליסטיים, אומרים, בוא, אנחנו נמצאים באמת בסיטואציה משקית, היסטורית, שמחייבת הרחבה, שמחייבת הזרמת תקציבים, שמחייבת תמריצים, עם כל הכבוד לאידיאולוגיות, זה לא זמן. כרגע המטרה היא לשקם, לאושש ולעזור לציבור להתאושש. ואגב, יכול להיות שיגיע הרגע שבו הדבר הזה יצליח, ואז באמת יתעורר דיון, ממי אתה לוקח מיסים, איך אתה מממן את זה, איזה שירותים חברתיים אתה רוצה לספק ואיזה לא. אנחנו עוד לא שם, אנחנו בשלב שבו צריך לשקם את הכלכלה, לייצר מקומות עבודה. אחר כך יגיע הרגע של... איך מחלקים את העוגה, מי משלם יותר, וכמה ולמה.
איך בכל זאת מדינת ישראל, לצורך העניין כל מדינה בעולם, תבוא בשנים הקרובות ותחזיר את החובות הללו, וכמה מהמשקל של המשימה הזאת בעצם תיפול על הדור הבא?
נכון, זה משימה בשני שלבים בעצם. השלב הראשון, בוא נחזיר את המשק לתפקוד תקין, אחרי שהסגר הנוכחי, בתקווה שהוא יהיה האחרון, נסתיים, הפעילות הכלכלית חוזרת לסדרה, אז בוא נראה שבאמת אנחנו יורדים לשיעור אבטלה נמוך ככל שאפשר, בוא נראה שהכלכלה עובדת ומתפקדת, ואגב, גם תלוי גם מה שיקרה בעולם, זה לא שאתה יודע, אנחנו מסיימים פה את מבצע החיסונים, והעולם גם כן מסיים אותו איתנו, יש קצבים שונים, כל אחד נוסע במהירויות אחרות, ולכן צריך לראות האם שנת 2021 היא שנת בלימה והתייצבות, אם כן, אז שנת 2022 תהיה שנה שבה מתחילים לפחות לדבר על איך מתכנסים, איך חוזרים חזרה אולי לרמת חוב יותר נמוכה וכולי, אבל זה יהיה בפריסה לדעתי לכמה שנים, זה לא יהיה דבר שאתה עושה אותו מיד, כי עדיין כל העסק מאוד מאוד רגיש ושייקי קצת, אני לא חושב שאנחנו נראה צעדים מאוד אגרסיביים בטווח של השנה, שנתיים הקרובות, וגם כן, כדי שזה יקרה, אתה צריך ממשלה יציבה, אנחנו עוד לא יודעים להגיד, שהממשלה הבאה תהיה ממשלה יציבה עם אופק של 4 שנים שיכולה לקבל החלטות משמעותיות, אז יש פה באמת הרבה מאוד נעלמים, אבל כרגע אנחנו בשלב שבו המציאות מנצחת את האידיאולוגיות.
טוב, אז סמי פרץ, תודה.
תודה.
שלום לעמיתי זיו.
שלום לאיתן.
כתב ההייטק שלנו, אז תוכנת המסרים המיידיים, וואטסאפ, היא הודיעה השבוע שהחל מחודש פברואר היא משנה את אופי השיתוף שלה עם חברת האם שלה, פייסבוק. הרי וואטסאפ נמצאת בבעלות של פייסבוק, בצורה שבעצם כל משתמש באפליקציה יהפוך גם למשתמש של פייסבוק.
וואטסאפ היא באמת תוכנה הכי פופולרית בישראל, לפי נתוני בזק יש אותה מותקנת אצל 91% מהאזרחים, והיתר אני מניח שזה קצת מבוגרים, שממילא אין להם טלפון חכם, או חרדים, שנמנעים מזה מסיבות אידיאולוגיות. בעצם אפשר להגיד שלכל ישראלי עם סמארטפון יש את וואטסאפ, אבל גם בעולם צריך לזכור, זה אפליקציה עם 2 מיליארד משתמשים. ישראל מדינה מוטת וואטסאפ, אבל יש עוד הרבה מדינות כמו ישראל. הודו היא מדינה מוטת וואטסאפ, יש הרבה מדינות שזו האפליקציה הפופולרית ביותר לתקשורת בין אנשים. עכשיו, מה שהחברה הזאת הודיעה, זה שהחל משמונה בפברואר היא מתכוונת לחלוק מידע עם פייסבוק החברה האם.
איזה מידע?
אוקיי. כאן התשובה היא, אנחנו לא עד הסוף ברור לנו. למה? כי פייסבוק ניסחה את המסמך הזה, אתה יכול ללחוץ ולקרוא את זה, אבל זה 8,000 מילים בלשון משפטית, שגם כשחיפשתי מידע, לא ברור עד הסוף איזה מידע היא הולכת לחלוק, אבל בכל מקרה זה לא יהיה תוכן ההודעות. תוכן ההודעות לא יחלק, והוא במילא מה שנקרא end-to-end encrypted, לא ניתן לקרוא אותו בדרך, אבל כן אפשר לדעת את רשימת ההקשרים והקשרים של בן אדם. זאת אומרת, דרך המטה-דאטה, אם אני תקשרתי איתך, אז לא ניתן לקרוא את ההודעה הזאת, אבל אפשר לדעת שאני חבר שלך, או שאנחנו נמצאים בחוגים משותפים, ובאיזה שעות אנחנו מתקשרים, וכן הלאה. וזה כבר נהיה סוג של בעייתי, כי כמו שאמרת, יש אנשים כמוני אגב, שבחרו לא להיות לקוחות של פייסבוק, ואין להם חשבון פייסבוק, באיזשהו מקום וואטסאפ כופה עליהם כרגע לחלוק את המידע עם פייסבוק, ואם לא תאשר את הפרטים האלה, זה לא שניתן לא לאשר, אם לא תאשר את שיתוף המידע הזה, בשמונה בפברואר אתה תהיה מנותק משירות וואטסאפ, לא ניתן יותר לקבל שירות מוואטסאפ. זה הדדליין. עכשיו, מה שקרה, נוצר איזשהו בקלש, שאנחנו לא יודעים בדיוק איך זה ייגמר. אבל אנחנו רואים שבהרבה מדינות בעולם, כולל בישראל, המהלך הזה, החד צדדי, בלי הודעה מוקדמת, בלי אפשרות לא לקחת בו חלק, הוא יוצר גל של אנשים שמחפשים חלופות, שהם לא רוצים לחלוק את המידע הזה ומחפשים חלופות, ואנחנו רואים בהרבה מדינות בעולם שיש ביקוש מאוד גדול בחנויות האפליקציות לשתי המתחרות האוטומטיות, החשודות המיידיות, שזה טלגרם וסיגנל, שתי אפליקציות קצת שונות באופי שלהן, ואז נוצר דיון, קודם כל אנחנו לא יודעים אם המהלך הזה יצליח, יש תלות ענקית בוואטסאפ, יש אנשים שלא יעברו לחלופות, אנחנו לא יודעים אם הציבור ינצח, או שפייסבוק תתקפל, או שהציבור יקבל עליו את הגזרה הזאת, אבל נפתח דיון מחודש על מה החלופות. טלגרם או סיגנל, אתה התקנת אחת מהן?
טלגרם אני משתמש תקופה די ארוכה, סיגנל פחות. אני חושב שטלגרם, תקן אותי שוב אם אני טועה, היא יותר פופולרית בישראל מסיגנל. יש מדינות שטלגרם אפילו יותר פופולרית מוואטסאפ. אבל תאמר לי משהו, בכל זאת אני מנסה להבין מה הרציונל של קבוצת פייסבוק, שהיא הבעלים של וואטסאפ, לבצע את המהלך הזה, שהם יודעים שזה יביא לאיזשהו סוג של גל של התנגדויות. האם זה משהו בדרך להקשות את המהלך שמתבשל בארצות הברית, לפצל את פייסבוק ולחייב אותה למכור את וואטסאפ למשל?
אז בוא נתחיל מזה שפייסבוק שילמה על וואטסאפ סכום מטורף של 20 מיליארד דולר אי אז ב-2014, ועד כה היא לא ראתה על ההשקעה הזאת החזר של סנט. היא ממשיכה להחזיק את השרתים ואת הפעילות הזאת, ככה שזו פעילות מפסידה כבר הרבה שנים, ואנשים כבר שואלים, נו, אז למה רכשתם בכזה סכום מטורף את אפליקציית המסרים מיידיים? עכשיו, פייסבוק היא חברה שלא יודעת לעשות הכנסות חוץ מפרסומות. 98.5% מההכנסות של פייסבוק מגיעות מפרסומות. זאת בניגוד, למשל, לגוגל, שאומנם החלק הארי של ההכנסות שלה זה מפרסומות, אבל יש לה עוד קצת שירותי פרימיום, כמו שירותי ענן שנמכרים, ויש לה כמובן פעילות ענן, שנמכרת לעסקים, ויש לה עוד, יש לה בערך 15% מההכנסות שלה שמגיעות ממש כסף אמיתי ולא מפרסומות. פייסבוק תלויה לגמרי מפרסומות, היא לא יודעת לקבות כסף אחרת כמעט, ולכן היא מנסה להשיג עוד דאטה. זה בעצם המטרה שלה, להשיג עוד איזושהי דאטה. יכול להיות שכן, הם רוצים להרים פה איזשהו שיתוף מידע שעוד יותר יקשה על הרגולטור, לפרק אותם, כי הם יגידו, זה המודל העסקי שלי, אני חולקת מידע בין הרשתות, וככה אני מרוויחה כסף. יכול להיות בהחלט שמתכוננים גם דפנסיבית לאיזשהו מהלך רגולטורי.
כפי שאתה קורא את המסר של, וואטסאפ, ה-8,000 מילים משפטיות המורכבות האלה, אתה בכל זאת מתרשם שהדברים נוגעים בעיקר למשתמשים עסקיים, ולעומת זאת למשתמש פרטי, אולי בשלב הראשון אין לזה השלכה. אז כיוון שרוב המשתמשים בישראל הם משתמשים פרטיים, בעצם מה יש להם לדאוג, מה אכפת להם מכל התהליך הזה?
אני אגיד שני דברים. אחד, ככה זה מתחיל. דבר שני, אני לא סומך על החברה הזאת. זאת אומרת, לפייסבוק יש רקורד כל כך עשיר של ההפרות פרטיות לאורך השנים ושערוריות שקשורות בזה, שאני פשוט לא סומך על, על ההצהרות שלהם, וגם לא ברור אם המידע יילקח רק מעסקים או יילקח מכולם וינתן לעסקים. זאת אומרת שיש פה מספיק סימני שאלה שהקפיצו מיליונים בעולם לחפש אלטרנטיבה.
אתה מציע או את טלגרם או את סיגנל. מי מתוכן אתה חושב שהיא החלופה יותר מעניינת ויותר נוחה?
צריך להגיד שיש כבר פחות או יותר מנצחת. לטלגרם יש בישראל כבר מיליון משתמשים. 500 מיליון משתמשים בעולם, לעומת כמה עשרות מיליונים לסיגנל, ובעצם מה שחשוב לנו ברשת של מסרים מיידיים זה אפקט הרשת. זאת אומרת, מי נמצא איפה. וכנראה שטלגרם תיקח את הקופה, או לפחות תהיה אלטרנטיבה הראשונה לוואטסאפ, אבל אתה יודע מה, אני לא רואה רע בלהתקין את שתיהן. לי יש את שתיהן על הטלפון, ויש שיחות מסוימות ואנשים מסוימים שאני עושה בסיגנל ומרגיש שזה בטוח, אבל את רוב התקשורת שלי אני אנסה לנתב לטלגרם, ובאמת צריך לראות כמה אנשים באמת יאשרו את זה, ואם פתאום תהיה נשירה של אנשים לקראת השמונה בפברואר, אנשים שאולי ישכחו או בכוונה לא ילחצו על אני מסכים הזה, ואז באמת יהיה מעניין לראות מה התגובה של פייסבוק למהלך הזה.
מי הבעלים של טלגרם?
טלגרם זה עמותה, שאגב המממן הראשי שלה זה אחד ממייסדי וואטסאפ, הרי כל מייסדי וואטסאפ, יאן קום ואקטון, הם עזבו את, אחרי הרכישה, הם עזבו בטריקת דלת, אחרי כמה שנים עזבו את וואטסאפ בטריקת דלת, סביב סוגיות של פרטיות, ואחד מהם נהיה הממן הראשי של, של סיגנל, והוא תרם שם, אם אני זוכר נכון, 50 מיליון דולר, ויש להם עוד מנגנון דוניישן שכל אחד יכול לתרום, ובעצם ככה העמותה הזאת מממנת את הפעילות שלה. והיא רואה זינוק כמובן מדהים עכשיו בהצטרפות, אז היא צריכה להרחיב שרתים, ואף פנתה לציבור שאם אפשר לתמוך, אז זה הזמן.
לא, אבל זה בדיוק העניין, זאת אומרת, עמותה זה נחמד, אבל בסופו של דבר צריך כוח כלכלי ופיננסי כדי להחזיק מערכת של מסרים מיידיים שמשרתת מיליארדי אנשים. מאיפה הכסף? הרי הם אפליקציות חינמיות.
נכון, שתי החברות האלה מתמודדות עם הסוגיות האלה, כמו שאמרנו, סיגנל זה עניין של תרומות, ואגב אני מאמין שגם בעתיד יהיו כל מיני מיליונרים שמזוהים ערכים של פרטיות, שרוצים לעשות טוב בעולם, שיתרמו לסיגנל. לטלגרם זה עוד יותר קשה, כי צריך להחזיק 500 מיליון אנשים, והכל מגובה בעננים שלהם, זאת אומרת, כל פיסת מידע, כל תמונה, כל וידאו ששלחת אי פעם, נשמר בעננים שלהם, בלי הגבלת כמות ובלי לשלם שקל, וגם בחברה הזאת, פאבל דורוב המייסד הודיע שב-2021 החברה הזאת תתחיל לנסות לעשות מוניטיזציה, אם דרך פרסומות או אם דרך פיצ'רים נוספים שיגבו בתשלום. אגב, אני אשלם בשמחה.
עמיתי זיו, תודה רבה על ההעברות האלה.
תודה, תודה.
שלום למודי שפריר.
שלום רב.
אסטרטג ראשי בבנק מזרחי תפחות. אז תראה, אנחנו דיברנו לא פעם במהלך השנה שעברה, ובכל פעם הסיפור היה די דומה. אנחנו ראינו את הדולר נחלש בעולם, את השקל מתחזק מול שאר המטבעות, ותנועת המספריים הזאת יצרה את אותם מספרים מבהילים של, שאנחנו ראינו כמעט כל יום בשוק השקל דולר, של ההתמוטטות של הדולר והנסיקה של השקל. אבל מתחילת השנה, וכבר עברו למעלה מעשרה ימים, יש דינמיקה אחרת. הדולר דווקא מתחזק בעולם, אבל המטבע הישראלי מתחזק עוד יותר, ואנחנו רואים אותו ממשיך וממשיך וממשיך. אז תנסה להסביר את הדינמיקה החדשה הזאת.
אז אכן הדולר בעולם דווקא מתחילת השנה מתחזק, זה בעצם על רקע עליית התשואות החדה לאחר הניצחון של הדמוקרטים בבחירות לסנאט בג'ורג'יה, מה שמאפשר כרגע לדמוקרטים לשלוט גם בסנאט ולהעביר תמריצים פיסקליים נוספים בהיקפים של טריליוני דולרים כמו שביידן רוצה, מה שמוביל גם לעליית הריבית הריאלית. עליית הריבית הריאלית בתורה גורמת להתחזקות כרגע של הדולר בעולם. עוד שתי נקודות מעניינות מהבחינה הזאת, הקונסנזוס הרחב מאוד בקרב כל בנקי ההשקעות בעולם לקראת 2021 היה שהדולר בעולם צפוי להמשיך ולהיחלש, זה נקודה ראשונה.
וזה לא מה שקורה, קורה הפוך.
נכון, ויותר מזה, סך פוזיציות השורט הספקולטיביות על הדולר בעולם עלה בסוף דצמבר לרמת C של העשור האחרון. עכשיו, לעתים, כאשר משהו בנרטיב משתנה, לצורך העניין, פתאום הריבית הריאלית בארצות הברית מתחילה לעלות, אז אנחנו רואים בדיוק פעולה הפוכה של סוג של שורט סקוויז, אני עוד לא יודע אם זה מה שרואים כרגע, זה רק ימים ראשונים של תחילת השנה, שנובע כתוצאה מסגירת אותן פוזיציות שורט, אז שוב, שווה מאוד לעקוב אחרי הדולר בעולם, ההתחזקות כרגע, כמו שאמרתי, נובעת בעיקר בעקבות עליית הריבית הריאלית. עכשיו, לגבי השקל, אתה בהחלט צודק, זה לא בא לידי ביטוי עדיין בדולר שקל, מה שנקרא. עכשיו, השקל, אחרי שהוא סיים את השנתיים האחרונות, את סיכום 2019 ו-2020, כמטבע החזק ביותר בעולם כנגד גם הדולר וגם האירו, מבין כל המטבעות המרכזיים, הוא שומר בינתיים על התואר המכובד כמטבע החזק ביותר, גם כנגד הדולר וגם כנגד האירו, מתחילת השנה. עכשיו, אני אזכיר שבשנים 2019 ו-2020, השקל התחזק משמעותית, זה היה 16% במצטבר כנגד הדולר ו-9% כנגד האירו, וזאת בתקופה שבנק ישראל בשנתיים אלה במצטבר רכש יותר מ-25 מיליארד דולר. עכשיו, איך זה מוסבר? זה שוב, זה בעיקר אותם הכוחות הבסיסיים שדיברנו להם הרבה שתומכים בשקל חזק, בעיקר ההשקעות הישירות בענף ההייטק כאן בישראל. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, ספציפית, זה הסיפור של החשיפה של הגופים המוסדיים למתח. נתונים שפורסמו על ידי בנק ישראל מצביעים על זה ששיעור החשיפה של הגופים המוסדיים למתח עלה בנובמבר לרמת C של 21.5% כמעט מכלל התיק, אחרי גידורים. עכשיו, ברגע שהפנסיות שלנו חשופות כל כך ברמת C למתח, ובמקביל השווקים עולים, שוקי המניות הגלובליים עולים, והחשיפה שלהם למתח עוד יותר גדולה כתוצאה מכך, אז המוסדים פשוט מוכרים דולרים כדי למתן ולהוריד בחדש לחשיפה למתח. ולכן אנחנו רואים גם בשנה האחרונה את המיטב המאוד גבוה בין עליות בשווקים הפיננסיים לבין שער הדולר שקל.
ואז אנחנו באמת כן יכולים לחזור לישראל. אם עד עכשיו יצואן שהיה מגיע לבנק ישראל או לאוצר ובא ומתלונן על כך שהשקל הולך ומתחזק וזה מקשה עליו לשרוד ולהרוויח, היו אומרים לו, תראה, זה לא בעיה שלנו בעיקרון, זה בעיה בינלאומית, הדולר יורד, מה אתה רוצה, אנחנו לא יכולים להתנגד למגמה כזאת. עכשיו זה כבר לא הסיפור, הסיפור הוא כבר שונה, הדולר דווקא הפסיק את הירידה שלו, הוא דווקא מתאושש קצת, המטבע הישראלי הוא זה שמתחזק עוד יותר. איזה פתרונות המדינה יכולה לתת לתעשיינים כדי בכל זאת להתמודד עם הפערי מטבע האלה?
אתה צודק ב-100%, הפתרונות הם פתרונות קשים, כי לאורך זמן, בסופו של דבר, גם אם נעזוב את הרמה הטקטית שדיברנו על השבועיים האחרונים מתחילת השנה, לאורך זמן הלחצים הבסיסיים, לחצים לאיסוף השקל. אנחנו דרך אגב ראינו, אפרופו מה שאתה אומר, אחד הסקרים של הלמ"ס הצביע על כך שבחודשים האחרונים, גם חברות בענפי התעשייה וגם אפילו בשירותים, שזה גם הייטק, דיווחו על שחיקה ניכרת וגוברת ברווחיות של הייצור. למדינה, לצערי, אין יותר מדי מה לעשות מבחינה הזאת. השבוע פורסם, הייתה כתבה בעיתונות על זה שנשיא התאחדות התעשיינים נפגש עם החשב הכללי באוצר במטרה לבחון דרכי סיוע ליצואנים. ואחד הדברים שדיברו בפגישה הזאת, עוד פעם לפי עיתונות, זה שהאוצר יגדיל את היקף עסקאות הגידור של החוב הדולרי של ממשלת ישראל, וכך הוא גם יצמצם את החשיפה של חובות ממשלת ישראל לדולר, וגם יתמוך בהתחזקות של הדולר, כי בעצם מה שהאוצר יעשה במסגרת עסקת גידור כזאת, הוא בעצם יקנה את הפורוורד דולר, ואז ככה בעצם יתמוך בהתחזקות מסוימת של הדולר. עכשיו, מהבחינה הזאת חשוב להבין, האוצר, ואפרופו משבר הקורונה, אז מתחילת שנת 2020 הגדיל משמעותית את כמות החובות בדולר, הוא הנפיק בחודשים מרץ ואפריל המון חוב בדולר ובאירו בשווקים הבינלאומיים, כדי לאפשר את הנזילות שיהיה כספים בעצם לאוצר. והאוצר, כמובן, מדינת ישראל נהנית מהבחינה הזאת עם ההתחזקות של השקל, כי בעצם החובות הדולריים סוג של נשחקים. האוצר עכשיו יכול לבוא בעצם להגיד, אוקיי, אני עכשיו מגדר, ומגדר חלק מהכמויות, בעצם קונה עכשיו פור דולר עתידי ומקבע את השערי דולר הנוכחיים.
אני בעצם מקבע את הרווח במרכאות או שלא במרכאות שנהניתי ממנו, בעובדה שגייסתי חוב במתח ואני צריך להחזיר אותו בשקלים, השקלים התחזקו, אז אני מנצל את ההזדמנות.
נכון, סוג של דבר כזה, וזה בעצם מה שהתעשיינים מבקשים מהאוצר. שאלה טובה, מה האוצר יעשה? להערכתי האישית, האוצר בעיקר יגדר את הריביות שהוא צריך לשלם במהלך השנה ולא את הקרן, ולכן, עוד פעם, לטעמי האישית, זה לא יהווה game changer בשוק המתח המקומי. אנחנו דרך אגב רואים שגם השוק כמעט ולא הושפע בעקבות, בעצם בכלל לא הושפע בעקבות הכתבה הזאת, אבל זה סוג של סוכריה קטנה ליצואנים.
יפה, מודי שפריר, תודה רבה לך.
תודה לכם.
עד כאן פודקאסט האינטרסנטים להיום יום שלישי, אנחנו נהיה גם מחר יום רביעי עם עוד אינטרסים ועוד אינטרסנטים. תודה לדן ברומר שעורך אותנו ולהתראות מחר.